השבוע, אני לא יודע אם זה סופר פה, אבל השבוע ג' תמוז היה יום ההילולה לרבי מלובביץ', יש אומרים יום הזיכרון, שאגב היה לי הזכות להיות אצלו עם קבוצה של 15 מנהלי בתי ספר מלונדון. אם יישאר זמן בסוף אני אספר למה הייתי אצלו, אבל בכל פעם מספרים שחסיד חב"ד עם חסיד סאטמר יצאו מהארץ ויחד במטוס ישבו זה ליד זה. החסיד סאטמר שואל את החסיד חב"ד, לאן אתה נוסע? הוא אומר, אני נוסע לרבי. הוא שואל את הרבי, לאן אתה נוסע? אני נוסע לרבי. אז הסאטמר אומר, סליחה, לאיזה רבי אתה נוסע? הוא הרי קבור שם בקווינס. אגב, גרתי בדיוק 5 דקות מהציון של הרבי מלובביץ', וכמובן גם הייתי שם. אז חסיד חב"ד לא, אף פעם לא נכנע. הוא שואל אותו, תגיד, אם הרבי שלך יגיד שאתה צריך ללכת לשליחות לקונט קנבו, האם אתה תצא לשם? הוא אומר, איך אני אצא? אני פה בארץ, יש לי משפחה. הוא אומר, אבל אם לי הוא יגיד, אני כן אצא. אז עכשיו תגיד לי, מי חי? איזה רבי חי? שלי או שלך? האמת היא, כשהרבי נפטר היו 2,500 שלוחים, יש היום 7,500. אז איך אומרים, אם זה לא חיים, אז מה זה חיים? אבל זה לא הנושא שלנו. משה רבינו, צריך מאוד להיות זהיר בלדבר על משה רבינו, זה לא דברים פשוטים. מי נביא כמשה רבינו? אהרון ומרים רצו משהו להגיד, איך הקדוש ברוך הוא אמר להם, בלי השוואות, פה לדבר בו. חשבתי לעצמי, בייחוד לאור הפרשה האחרונה שקראנו, באמת מה עבר על משה, מה עבר על משה רבינו? סך הכל הוא חי 120 שנה, אבל הפעילות בעצם הייתה לו 40 שנה. מה קרה ב-60 שנה מאז שהוא עזב את מצרים? יש חילוקי דעות, לא כמובן להיכנס לזה. הגדולה הכי גדולה של משה רבינו, זה מיותר לציין, זה בוודאי, כשרבינו עלה להר סיני, זכה לקבל את התורה, ובזכות משה רבינו, איך דיברנו על צינור, משה רבינו הוא הצינור לתורה שבעל פה, לתורה שבכתב, אין גדול. אבל אני חשבתי, מה עבר באמת על משה רבינו? אז בפרשה האחרונה אנחנו ראינו מה עבר, אז אני רוצה להחזיר אתכם קצת אחורה עכשיו, בדפים שחילקנו, ונראה באמת מה היה, חוץ מעברת התורה ולימוד התורה לעם ישראל, איזה עוד משימה מרכזית הייתה למשה רבינו, והאם לקראת סוף ימיו הוא הצליח במשימה הזו. אז הנה עם הדפים לפניכם, פעמיים עובר משה רבינו אירוע לא פשוט. פעם אחת חטא העגל, והפעם השנייה חטא המרגלים. מה שמאפיין את משה רבינו זה הגנה, הנה הרב המרוסי קודם כל דיבר, בלי עם ישראל אני אין לי שום עניין, כן, אתה קדוש ברוך הוא, אתה רוצה להתחיל ממני? לא, אם אין עם ישראל אני לא במשחק. אז זה התפקיד של משה רבינו, להתפלל ולהגן על עם ישראל. אז הנה לפניכם פעמיים איך מגן משה רבינו על עם ישראל, ונראה את ההבדל. אני מתחיל עם חטא העגל. 3 טענות, או טענות שכנוע לקדוש ברוך הוא, אל תעניש את עם ישראל על חטא העגל. טענה ראשונה, ויחל משה פני השם אלוקיו ויאמר, למה השם יכרה אפך בימיך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול ביד חזקה? במילים אחרות, קדוש ברוך הוא, אתה שמעת פעם שאבא מעניש את הילדים שלו? בוודאי אבא לא הורג את הילדים שלו. אז זה העם שלך. מה, אתה רוצה להרוג אותם? טענה ראשונה. טענה שנייה. למה יאמרו מצרים למור ברעה, הוציאם להרוג אותם בערים, חלותם על פני האדמה שהוא מחרון הפה? אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, מה יקרה אם תהרוג אותם? יהיה חילול השם בעולם. מה זה חילול השם? כי הגויים יאמרו, הקדוש ברוך הוא הגדול הזה, היי, יופי, הוא יודע להוציא את העם ממצרים, אבל הוא גם יודע להרוג אותם במדבר, יהיה פה חילול השם. אני שואל אתכם, חברים, תראו, אנחנו לפעמים, קשה לנו אם מישהו אומר משהו, לקדוש ברוך הוא מפריע שיגידו שהוא לא יכול? נו, עד כזו, אז יגידו. מה כל כך הבעיה בזה שיהיה חילול השם בעולם? מישהו רוצה, מה אותך, אתה בדרך כלל בין הראשונים. אז יהיה חילול השם, סובות. נו, אז זה מה שהוא אומר, אתה תגרום, זה בדיוק טענת משה. איך? בסדר מה שאתה אומר, אבל אני שאלתי, למה יהיה אכפת לקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים מזה הקדוש ברוך הוא, שיהיה לכאורה חילול השם.
כל המטרה של המכות במצרים הייתה למען דעש מור. עכשיו לעשות דבר כזה, זה
לעקור
את כל מה
שעשה פה. יפה, עמוס, שכואב. אתה תמיד, אתה קראת? עשר פעמים במכות מצרים, למען תדע כי אני השם, למען תדע כי אני השם מכיר בארץ. מה אמרנו הבוקר בתפילת שמונה, בתפילת שחרית בסוף? יכירו וידעו כל באי עולם, זה המטרה של הקדוש ברוך הוא. כל באי עולם יכירו בגדולתו של הקדוש ברוך הוא. מה יקרה עכשיו שאתה הורג אותם? יגידו, זה הקדוש ברוך הוא, זה כלום. הנה, הורג את העם שלו. כי המטרה של הקדוש ברוך הוא לא פוחד מחילול השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה קידוש השם בעולם. תכף אנחנו נראה את שני הדברים. טענה שלישית. משה רבינו אומר, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להזכיר לך. זכור לאברהם, ליצחק, לישראל. מה הבטחת לאברהם, יצחק ויעקב? הבטחת לאברהם, יצחק ויעקב שאתה מוציא את עם ישראל ממצרים ומביא אותם לארץ ישראל. רגע, מה בדיוק אתה הולך להגיד? מילא אנחנו, אברהם, יצחק ויעקב, מה תגיד להם? הרי אתה נשפט עליהם על העניין הזה, מה תגיד להם? אז הנה שלוש טענות חזקות, וזה שכנע באמת את הקדוש ברוך הוא. אני אומר, מה זה שכנע את הקדוש ברוך הוא? האמת היא, זה דיבור בשבילנו. מה הדיבור? אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. שתיים, אנחנו צריכים לדאוג שלא נחלל את השם. שלוש, אנחנו צריכים ללכת בדרך האבות. יפה. עכשיו, צערנו הגענו לחטא המרגלים, שאגב, כולנו יודעים שהחטא הזה היה הרבה יותר גרוע מחטא העגל, למרות שפה כביכול חטא נגד הקדוש ברוך הוא, ופה נגד ארץ ישראל, אבל כן, החטא הזה היה הרבה יותר גרוע, שלצערנו הרב, יש הרבה מרגלים היום. יש היום הרבה מרגלים. אני לא יודע אם בשני המפגשים שדיברתי פה קודם, סיפרתי, אבל בדרך כלל חלק זוכרים, חלק שוכחים, אז שהייתי בשליחות במילווקי לפני יותר מ-40 שנה, שאלתי את אחד הרבנים שם, תגיד, למה אתה לא עולה לארץ? הוא אומר לי, לא קראת את פרשת המרגלים? אמרתי, לא קראתי, מה זה קשור? הוא אומר, מה אמרו המרגלים? אפס כי אז העם. אז הוא אומר, נו, אז מה? הוא אומר לי, תשמע, יש פה אנשים יודעים יידיש קצת? אני אתרגם את זה אחר כך לערבית. אז הרב אומר, תשמע, פה במילווקי, יש עוד שניים כמוני, פה אני אפס, אפס זה משהו. אם אני אעלה לארץ, יש עשרות אלפים כמוני, מה אני אהיה? אפס. אז אתה שואל למה אני נשאר פה? דו יכבין אפס, דורט נכבזיין אפס. אפס. אפס ואפס. אפס זה משהו? שואים. חטא המרגלים. חברים, חטא המרגלים, איפה כל שלוש הטענות? אין. איזה טענה יש כן? או טענה של לנסות שהקדוש ברוך הוא יסלח? רק אחד, מה שצברתי לכם את זה פה בכתוב. ומתה את העם הזה כאיש אחד, מה יהיה? ואמרו הגויים אשר שמעו את שמך לאמור, למה רק שתה אותם? מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה לארץ אשר נשבע להם וישחתם במדבר. הוא לא מעלה פה שזה העם שלך, הוא לא אומר הבטחת לאבות, רק הטענה של חילול השם. השאלה היא כמובן, אם החטא הזה הוא יותר חמור, אדרבה, תעלה את שלושת הטענות. מישהו רוצה לומר משהו? למה בעצם לא שייך להגיד על עמך ולא? שאני אגיד? אני אגיד. במקרה הכנתי, אז אני אגיד את זה. לגבי האבות, מה הייתה הטענה? הבטחת לאבות שתביא אותם. זה לא טענה, למה? הם לא רוצים לבוא. המרגלים בעם ישראל לא רוצים לבוא. אז מה תספר לקדוש ברוך הוא? למה אתה לא מעלה אותם, הבטחת לאבות שתעלה אותם? נו, שוין, הבטחתי, אבל הם לא רוצים. אז לא שייך להביא טענה כזאת. מה בקשר לעם הזה? לא, לעם, עמך. אז אם תשימו לב, אני עשיתי קווים, תראו כמה פעמים מופיע הלשון. העלית ברוך את העם הזה, ועמתה את העם הזה, סלח נא לעוון העם הזה, וכאשר נסעת לעם, מה זה, איזה מין ביטוי זה, העם הזה? זה כאילו מדובר פה על עם אחר. קודם הלשון הייתה, למה השם יכרה אפך בעמך? פה הוא לא אומר על עמך. פה הוא לא אומר על עמך. השתי הטענות האלה כמובן יורדות. אז הנה, עיקר העניין, חילול השם בעולם. הנביא יחזקאל בצד שמאל. הנביא יחזקאל, כידוע, ניבא בחוץ לארץ, התחיל בארץ, אחר כך בבבל. שימו לב מה שאומר הנביא יחזקאל. בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם ויתמו אותה, וישפוך המתי עליהם, אני קצת מדלג, ואפיץ אותם בגויים, ומה קרה בעקבות זה? ויבואו אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי באמור להם עם השם אלו מארצו יצא. אומר הנביא יחזקאל, כשעם ישראל בגולה יש חילול השם. אני אמרתי את זה, עבדתי הרבה עם התפוצות ולימדתי אותם את הקצר. אמרתי להם, חברים, סליחה שאני אומר לכם, עצם מציאותכם פה בגולה זה חילול השם. למה זה חילול השם? אני אומר פשוט בקצרה, ויש הרבה תירוצים על זה. אתם יודעים מה אמרה הנצרות? מה אמרה הנצרות? נכון, אגב, מי שבא למלון בארצות הברית או בעוד מקומות, כל מקום במגירה יש תנ"ך עם הברית החדשה. למה הם לא זרקו את התנ"ך? כי הם אומרים, נכון, הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, עם ישראל חטא, השליך אותם, ועכשיו בחר במישהו אחר. זה החילול השם הכי גדול, זה מה שאומר הנביא יחזקאל. ואומר הקדוש ברוך הוא בלמד וו, ויחמול על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל. פה לא מדבר על החטאים שלנו. אני, איך אתה אמרת קודם, עוד חי, אתה אמרת, אתה גרמת לחילול, נכון, אבל בגללכם אני השלחתי אתכם מהארץ. ואני חומל על שם קודשי, אומר הקדוש ברוך הוא. והסברנו קודם למה חשוב לקדוש ברוך הוא העניין. לא למענכם אני עושה, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים. ועכשיו מה מבטיח הנביא? בלמד וב, עשיתי מסגרת, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם על אדמתכם. ובסוף, וידעו הגויים, כי אני השם בניתי נסות נתתי נשמע, אני השם דיברתי ועשיתי. במילים אחרות, בחברים, ממש רואים את זה בדורנו. אחת המכות הכי קשות לנצרות הייתה הקמת מדינת ישראל. כי הם הבינו שעם ישראל חוזר לארצו, הוא לא רק חוזר, מקים פה מדינה, כל מה שהתבססנו על זה שבחר בעם ישראל והשליך אותם, בחר עכשיו בנו, הסיפור הזה נופל. אז יש הרבה שמודים בזה, יש פחות, אבל כן, הם מבינים כמובן את העניין הזה. אז אם דיברנו על קידוש השם וחילול השם, זה מעניין שמשה רבינו כל כך נלחם על העניין הזה, בפרשה שאנחנו קראנו, תכף נראה את זה, עכשיו, בפרשה שקראנו השבת, מתברר שהמגן הכי גדול על עם ישראל, ושלא יהיה חילול השם, זה משה רבינו. בפרשה שקראנו, משה רבינו קצת נפל. איפה הוא נפל? כאשר הוא היכה על הסלע, והקדוש ברוך הוא אומר לו, יען לא אימנתם מה? להקדישני. תכף נראה מה הכוונה, יען לא אימנתם בי להקדישני. אז זה באמת זה כל כך כואב, שדווקא אותו משה רבינו, שכל כך נלחם על קידוש השם, ושלא יחילו לשם, כולל הנביא יחזקאל וכן הלאה, דווקא הוא נפל פה, וזה אולי אחת הסיבות למה הוא לא זכה להיכנס לארץ. אז נראה.
הכוונה היא שעם ישראל לא הגיע למצב של אמונה. משה היה צריך לארון לשכנע.
טוב, תשמע, אדון פרידמן, א', אתה באמת תלמיד חכם, ב', אתה הספקת להציץ מה שאורך חיים כותב פה, ובסדר. אתה פשוט תלמיד מתקדם, אתה הספקת לקרוא מה שיש למטה, והנה יש לך תשובה טובה. חברי, מאיר, זה בסדר, מאיר? מאיר, אתה איתי? אני יודע, אתה קראת, אני יודע. אבי אומר להמשיך, אנחנו נמשיך. עד מתי? אני עד אחד? אה, לא עד אחד? לא, חיים, לא, לא, חיים, כשאני רואה את הרב, אומר אור החיים, נמשיך, אומר אור החיים הקדוש, חברים, הוא לא צריך ציון ממני, אור החיים הקדוש היה איש קדוש ודיבר ברוח הקודש. אתם שומעים מה שאני אומר? דיבר ברוח הקודש. איך אני יודע? הנה מהקטע פה, עומק הדברים הוא שאם היה משה ואהרון עושים קידוש השם, כל חייו הוא רצה לעשות קידוש השם, באמצעות שהייתה עדה גם כן כולה שלמה וצדקים, מה היו, אם היה קידוש השם בדיבור על הסלע ולא בהקראה, היו מחליטים אמונת השם בליבם שלמה, של מי? של ישראל, והיה נגרש מהם חלק הרע, יותר לא היה בנורה, ויקוח בהם להמית אמונתם לדורי דורות. במילים פשוטות, אם הייתם מקדשים את שם השם, עם ישראל יותר לא היה חטא, והיינו מגיעים לתיקון שלם. אתם יודעים? להגיד דבר כזה על משה רבין, עם כל גדולתו, זה רק ברוח הקודש יכול להגיד את זה. ועכשיו, מעתה, אם זה היה קורה, ומעתה היו משה ואהרון נכנסים לארץ, והיה משה בונה את בית המקדש, ואין חשש להשלכת חמתו לישראל כשהיו חוטאים, כי ראה השם מה שדים לעשות אחרית הימים. תשמעו, מה שקרה פה זה דבר כזה. אם, למה משה לא נכנס? זה לא עונש. לא עונש. הייתם מעלים את עם ישראל לכזאת קדושה, משה ואהרון הייתם באים לארץ, בונים בבית המקדש, עם ישראל היה שומר תורה מצוות והכל היה בסדר. אבל עכשיו שלא קידשתם את שם השם, עם ישראל יחטא. אז מה קורה כשעם ישראל יחטא? אתה משה רבנו תבנה את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא לא יחריב את הבית הזה. זה לא כרגע להסביר למה, אבל יש הסברים. אבל מה הוא כן יעשה הקדוש ברוך הוא? יחלה את עם ישראל. משה רבנו בעצם באיזשהו מקום אומר, למענכם, אני לא נכנס בעצם למענכם, כי אם אני אכנס, אתם תענשו. אתם מתארים לכם מה זה, משה רבנו הגדול, אבי הנביאים, כל כך נלחם על קידוש השם, פה במקום הזה הוא נפל. אם היו, אני קורא בצד שמאל הקטע האחרון, שאם היו מקדשים שם שמיים לעיניהם, בזה שהיו מדברים ולא מכים, היה הדור ההוא כדור שבן דוד בא, שיעביר השם את רוח התומה ומלאר הארץ, דעה את השם. אבל לא עשיתם את זה, זה עדיין לא הגיע לדבר הזה. טוב, נעבור דף. יעקב, אתה תמיד מודם. אנחנו, יש לי הוראה, כשאני רואה את הרב נכנס, אתה יכול להודיע לו שיאחר קצת? דיברנו על קדושה ונקדשתי בתוך בני ישראל. מה נאמר בתורה? ולא תחלל, תראו כמה, איזה, הנקודה הזאת של קדושה זה באמת אחד מאבני היסוד של התורה ושל עם ישראל. ולא תחללו את שם קודשי, ואם לא, אם לא תעשו את זה, ונקדשתי בתוך בני ישראל, למה? אני השם מקדשכם, אני המקדש אתכם. רש"י אומר על הפסוק הזה, ולא תחללו, לעבור על דברי מזידים, משמע שנאמר, ולא תחללו, מה התלמוד נאמר, ונקדשתי, כוונה היא מסור עצמך וקדש מי, יכול ביחיד, תמו בתוך ישראל. עכשיו, מה קורה? אני מדי פעם, יש לי כובע באוטו, ומדי פעם שאני זוכר, אני שם את הכובע, למה? לא שאני מתפרע בדרכים. לפעמים אני אומר, אם אני אעשה איזה נסיעה לא בדיוק מתאימה לאדם שאומר תורה מצוות, לא שאני כזה צדיק, אבל אני אומר, למה אני צריך לחלל שם? אם עשיתי משהו לא כראוי, לפחות להגידו, תראו את הדתי הזה איך הוא נוסע. אגב, מי שנותן דוגמה איך לא לנסוע זה בעיר הסמוכה. טוב, יש להם כובע, אבל זה כובע שמזהה מי. אז חברים, מה החומרה של חילול השם? החומרה היא זה לא, תראו, יש הרבה הבדלים בין האם אדם עושה עבירה בשוגג או בזדון. זדון זה כמובן חמור מאוד, שוגג, שוגג. תביא חטאת ותכופר. בחילול השם אין נפקמינה. הנה, בואו נראה את הקטע. כשם שצל חילול השם, נאמר, אחד שוגג, אחד מזין בחילול השם, כך בקידוש השם, יש לומר, אחד שוגג, אחד מזין בקידוש השם. גם אם אדם חילל את השם בשוגג, יכול להגיד, רגע, אבל לא עשיתי את זה בכוונה, לא התכוונתי. אדוני, הרי זה חילול השם. למה? מפני שבעסקי חילול השם, העיקר התוצאה. לא משנה הכוונות של, אנחנו יודעים, יש עניין אומר, האם כוונות צריכות כוונה או לא, אבל פה אין עניין של כוונה. מה התוצאה? חיללת את השם, אתה יכול לספר מהיום עד מחר שעשית את זה בשוגג. התוצאה, חילול השם. וכן הוא הדין בקידוש השם. תראו, יש היום הרבה חיילים, ברוך השם, שנלחמים במלחמות שלנו, אני לא יכול להגיד שכולם, המטרה שלהם זה קידוש השם, יש להם מטרות טובות, אבל להגיד שכולם רוצים לעשות קידוש השם, ממש כי קידוש השם עם המשמעות שלו, לא ברור. אבל האם הם עושים קידוש השם? כן. גם אם הם לא מתכוונים. כל חייל, שלא לדבר חס וחלילה על אלה שנהרגים, אבל לא צריך להנהרגים. כל חייל שנלחם, גם אם אין לו שום כוונות של לקדש את השם. עכשיו אני עובר לקטע הנוסף.
אתה מצטט פה את עצמך?
איך? את מי אני מצטט פה? הרב צבי יהודה קוק. הרב צבי יהודה קוק. הנה פה הרב נראה, כבר מישהו אחר פה ציטט אותו. הדברים אמורים, אני בקטע הדברים אמורים לגבי העוסקים במניין הארץ. כלפי כל אלה שסייעו, פה זה שומעים את דבריו של הרב קוק. כל אלה שסייעו להקמת מדינת ישראל, תחיית האומה, לקיבוץ גלויות, שחרור ארץ ישראל מעול גויים, גם, פה הכוונה היא באמת לציונים הראשונים, שלא כולם, כמו שאנחנו יודעים, היו שומרי תורה מצוות, ובוודאי קידוש השם זה לא בדיוק היה בלקסיקון שלהם. גם אם לא התכוונו, אחד שוגה אחד מזיד, הם שותפים לקידוש השם היותר גדול. קידוש השם כללי, כלל ישראל. זה בדיוק הסיבה שהרב קוק כך התייחס לאנשים שלא היו בדיוק שומרי תורה מצוות. כך הוא ראה את הדברים. הם עושים קידוש השם גם אם הם מתכוונים למשהו אחר. עכשיו הקטע השני, מאידך גיסא, כל פגיעה בשלטון ישראל בארץ, או במדינת ישראל, יש בזה חילול השם שמיים נורא. לצערנו הרב, לא ניכנס פה לפוליטיקה כמובן, אבל לצערנו הרב, יש אנשים, אני לא יודע מה הכוונתם, אבל האם הם עושים חילול השם? התשובה, ודאי כן. ואין צורך פה לפרט על מה הכוונה. להגיד שהם רוצים חילול השם, השם אולי בכלל לא מדבר אל ליבם, אבל הם עושים חילול השם, פה בארץ, וכמובן פה בגויים. הנה, חילול השם, אין כמותו לשם יתברך בורא העולם, שמה? על ביזוי עמה מדינתו בהרכבת, פה הוא התייחס, הרב צבי התייחס פה על הזמן של הרכבת ממשלת מיעוט זו על מדינתנו, ואנחנו כולנו יודעים מה היה כשהקימו את הדבר הזה. אז הנה, חילול השם וקידוש השם זה לא רק פרטי בשבילנו, זה מדובר פה על כל הקמת מדינת ישראל, על כל מה שברוך השם מתרחש בימינו, ואנחנו כמובן זוכים לזה. אבל בכל בוא נראה משהו הלכתי. זאת אומרת, האמירה הזאת, החשיבה הזאת של קידוש השם, חילול השם, אני חושב שכולנו מבינים למה הכוונה. אז נראה מה הרמב״ם מתייחס מבחינה הלכתית לעניין. אני רק ציטטתי כמה קטעים קצרצרים. אומר הרמב״ם הלכה, בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול הזה, מאיפה אנחנו יודעים? שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. איך אנחנו מתקדשים? איך הקדוש ברוך הוא מתקדש בתוכנו? כאשר אנחנו מקדשים את שמו. חברים, איך מקדשים את שם השם? בקיום תורה ומצוות. אדם שמקיים תורה ומצוות, הוא מקדש את שם השם. שנאמר ולא תחללו את שם קודשי. כיצד? איך מחללים את השם? איך מקדשים אמרנו? איך מחללים? כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצוות אמורות בתורה, על כל אחת מהמצוות, או יארגנו, יעבור ואל יארג. למה? שנאמר במצוות אשר יעשה אותם עדיי וחי בהם. זאת אומרת, במילים אחרות, אז תעבור, תעשה חילול שבת, אבל אל תהרג וחי בהם, ולא שימות בהם. ואם מת ולא עבר, הרי זה מתחי... שימו לב, האדם אומר, וואי, מה, אני חלל שבת? מה, אני אשתגף? הוא אומר, לא, שירוג אותי. זה לא טוב, אומר הרמב״ם. אם מת ולא עבר, היית צריך לעבור ולחלל שבת. אם אתה עושה את זה, הרי זה מתחייב בנפשו. מה? כאילו, יפה, כאילו בעצם הרקת את עצמך שהיה אסור לך. טוב, אבל יש גם דברים נוספים בקשר לזה. אומר הרמב״ם בהלכה ב', כל מה שאמרתי בהלכה א', במה דברים אמורים, בשאר מצוות, חוץ מעבודת כוכבים, גלוי עריות ושפיכות דמים, אנחנו יודעים. אבל שלוש עבירות האלה, אם יאמר לו עבור על אחת מהם, או תיהרג, ייהרג ואל יעבור. אלה שלוש מצוות החמורות, כולנו יודעים את זה מילדותינו עוד, שכן, אם יאמר לך, דיברנו הנה בפאור, אם יכריחו אותה לעבוד בעבודה זרה בפאור או בכל מקום אחר, ואם לא נהרוג אותך, אז תיהרג. במה דברים אמורים? בואו נראה אם זה תמיד. במה דברים אמורים? בזמן שעובד כוכבים מתכוון להנעת עצמו. כגון מה? כגון שאנסו לבנות לו ביתו בשבת או לבשל לו תבשילו, או אנס אישה לבועלה וכרצה בזה. אבל אם נתכוון להעבירו על המצוות בלבד, אם היה בינו לבין עצמו ואין שם עשרה מישראל, רק הוא והגוי, יעבור ואל יארג. אבל מה קורה אם הגוי הזה, מה הוא עשה? אנסו להעבירו בעשרה מישראל, יארג ואל יעבור. מה הנפקמינה כשהוא עושה את זה בינו לביני, לבין אם הוא עושה בפני עשרה? איך? אז מה? כשזה בפרסיה יש חילול השם, בדיוק. זה הנקודה. יש פה את העניין של שלושת המצוות החשובות, יהרג ואל יעבור. אבל כשהוא מכריח אותי לעשות את זה בפני עשרה, אז יש פה גם עניין של חילול השם. הלכה ג', יש הרבה הלכות, הבאתי רק את שלושתם. וכל הדברים האלה שלא בשעת הגזרה, אין איזה גזרה מיוחדת. בא איזה גוי והוא מכריח אותנו, או אני בפני עצמו או שבפני עשרה, אבל בשעת הגזרה, איזה גזרה? למשל, והוא שיעמוד מלך רשע כנבוכדנצר וחבריו, ומה הוא יעשה המלך הזה? יגזור גזרה על ישראל לבטל דתם או מצווה מן המצוות, ולאו דווקא אחת משלושת המצוות, יהרג ואל יעבור אפילו על אחת משאר מצוות, מצוות קלות אפילו, בין נאנס בתוך עשרה, בין נאנס בינו לבין עובדי כוכבים. מה הנפקמינה, חברים? מה הנפקמינה שאם ראינו ככה, אולי סיכום קצרצר, על שלושת עבירות יהרג ואל יעבור, כן? ייתנו לך למות, אבל אתה לא תעבור על העבירות האלה. שאר המצוות אמרנו, מה קורה לגבי שאר המצוות? שאר המצוות אתה עובר, כן? יגידו לחלל שבת עם אקדח, אתה לא מחלל, אתה תיהרג, אז תיהרג. לא, אז תחלל את השבת ושלא תיהרג. אבל מה קורה פה? פה זה סתם, זה כמה גויים רוצים לעשות לנו בעיות ולהרוג אותנו, לא להרוג אותנו וכו' וכו'. אבל כשיש גזרה, חברים, זה לא סתם תעברו עבירות. גזרה הכוונה להחריב את עם ישראל. למה נבוכדנצר עשה מה שהוא עשה? למה, איך נאמר עכשיו פה בשמחת תורה? למה הם באו להרוג אותנו? להרוג את עם ישראל, שלא יהיה שם ישראל. במקרה כזה, בשעת גזרה, כשיש גזרה, או מלך או מי שלא יהיה, ויגזור גזרה על ישראל לבטל דתם, יהרג ואל יעבור אפילו על סתם, לא סתם, אפילו על מצוות אחרות שהן לא מהשלוש המצוות הללו. כי זה גזרה על העם, גזרה על העם, אנחנו מצווים. מה אומר הרב אלחנן וסרמן השם מקום דמו? הוא דרש את זה ממש לפני שנהרג. עלינו לזכור שבאמת נהיה מקדשי השם, שאגב זה מה שהוא עשה, נלך בראש זקוף, ולא תלך חלילה מחשבה פסולה, שהיא בבחינת פיגול הפוסל את הקורבן. אנו מקיימים אתה את המצווה הגדולה ביותר, קידוש השם. למה? כי יש גזרה, זה לא סתם שרצו להרוג אותו, הייתה גזרה של הנאצים ממח שימם, להשמיד את עם ישראל, זה לא, הדבר שעכשיו אנחנו הולכים לקיים, זה קידוש השם. אז הנה הבנו את החשיבות של מצווה קידוש השם וחילול השם. והדבר האחרון שנראה, היות וראינו את תפילתו של משה רבינו, שכידוע, אנחנו נקרא את זה בקרוב, משה רבינו שנגזר עליו לא להיכנס לארץ, התפלל 515 תפילות. 515 תפילות, אנחנו על שלוש קשה לנו, כן? 515 מצוות, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, מה הוא אומר לו בסוף? רגע, אז למה הוא נתן לו להתפלל כל כך הרבה? רגע, הרי הקדוש ברוך הוא בסוף החליט, לא, תפילה לא תעזור, נכון? למה בסוף? משה רבנו מתפלל תפילה אחת, שתיים, שלוש, משה רבנו היה צריך להגיד, אמרוי שבמחילה אמרתי לך, אתם לא נכנסים לארץ. אתם לא נכנסים לה. נתן לו להתפלל 515.
אולי להראות לאחרים.
ש?
אם הוא היה מתפלל עוד תפילה אחת, הוא היה כבר נכנס. הוא היה נענה.
אבל לא נתן לו את זה. אולי להגיד שאסור להתייאש. במילים אחרות, אתם יודעים, הרבה פעמים קוראים דברים שאנחנו מתפללים ולא לא בדיוק קורה מה שהתפללנו. אנחנו אומרים, נו, מישהו אוכל את הסיפור של וקסמן, כן? כל הארץ התפללה, או שלא לדבר על הסיפור של גוש קטיף, איזה תפילות היו שם? איזה תפילות היו שם? ובסוף אנחנו יודעים שקרה מה שקרה.
יש
בעל תפילות. איך? יש בעל תפילות. במילים אחרות, כן, 515 זה יכול להצליח. פה במקרה הזה נאמר למשה רבינו לא, אבל שלא נתייאש. אני ליקטתי פה כמה דברים קצרים על הנושא של התפילה. אני רוצה רגע אחד שנראה את מה שכתוב בגימל קודם, ואני אגיד מדוע. ויבור השם על פניו ויקרא. מתי נאמר הדבר הזה? אנחנו אומרים את זה אגב בתחנון ובצומות. ויבור השם על פניו ויקרא, זה כשמשה רבינו מבקש, הרי נינה את כבודך. מה עושה הקדוש ברוך הוא? עובר על פניו. אמר רבי יוחנן, אם עליהם יקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. לא, אבל זה כתוב. מה כתוב? מלמד, כשהקדוש ברוך הוא רצה ללמד את משה רבנו, איך תוכל לבקש על כפרה לעם ישראל. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. למה היה צריך להגיד כשליח ציבור? תעטף לתפילה. אלא רואים מה החשיבות של שליח ציבור. והראה לו למשה סדר תפילה, זה כל מה שאנחנו אומרים בתחנון. אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוחל להם. אני לא הבאתי את כל הקטע, אבל בגמרא נאמר כך, נתעטף הקדוש ברוך הוא בציצית ואמר משה רבינו, הרי נא את כבודך, הראה לו את אחוריי. ומה הראה לו באחוריי? תפילין. שואלים המפרשים, בסדר, לימדת אותו את איזה תפילה להתפלל, מה קשור פה עכשיו ציצית תפילין? מה? אז חברים, למה עם ישראל חוטא לפעמים? עם ישראל חוטא מסיבה נורא פשוטה, פשוט שוכחים. לפעמים שוכחים את הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, יש שתי מצוות שתמיד יזכירו לכם אותי. איזה שתי מצוות? ציצית ותפילין. על שתי התפילות הללו, אנחנו אומרים את זה בתפילה, בקריאת שמע, זה שתי מצוות שנאמר בהם, למען תזכרו. אם זוכרים, איך נאמר אצל יוסף, ולא זכר זה המשכים את יהיה וישכחהו, לא זכר וישכחהו, כששוכחים חוטאים, אם זוכרים את כל מה שעושה לנו הקדוש ברוך הוא, כמובן לא חוטאים. אז נראה רגע אחת מההתחלה, שנראה את הרב כמובן להפסיק. רבנן, רבי יהודה ורבי יוסי רבנן אמרו, ארבעה סדרו תפילה וקינטרו דברים קשים לפני המקום. רגע, תפילה מיועדת לקנטר? תפילה מיועדת להועיל? אז ירמיהו, חבקוק ודוד, אבל בואו נתייחס כרגע על משה. וכן משה סידר תפילה והתפלל על השם ואמר, השם אלוקים, למה השם יכרה אפך בימיך? ראינו את זה בתחילת השיעור. אבל משה רבינו אמר דברים קשים עוד לפני כן. איפה הוא אמר לו? אני מחזיר אתכם עכשיו למצרים. כשמשה רבינו מגיע למצרים להוציא את עם ישראל, ולא רק שלא הוציא אלא נהיה עוד יותר גרוע, מה נאמר שם? מאז באתי אל פרעה הראות על העם הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אומר הקדוש ברוך הוא? אתה תראה את אשר אעשה לפרעה. אגב זה ציטוט, לא, רש"י פה אומר, אתה תראה את אשר אעשה לפרעה ולא תראה את אשר אעשה לשבעת העמים בארץ ישראל. במילים אחרות, למעשה משה רבינו באיזשהו מקום כאן כבר בקטע כזה קיבל הודעה שהוא לא ייכנס, אבל אם לא מי מריבה הוא כן היה נכנס. פה אגב רש"י עושה השוואה, מביא שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר למשה רבינו, למה לא למדת מאברהם אבינו? אברהם אבינו אמרתי לו מה שאמרתי לו, והנה הוא לא התלונן, אמרתי לו לך לארץ, והנה הוא צריך לרדת למצרים, וכן נאמר ליצחק יעקב, למה אתה מתלונן? האמת היא, אני תמיד היה קשה לי הרש"י הזה, כי עם כל הכבוד לאברהם יצחק ויעקב, הם פחות או יותר דיברו על עצמם במידה מסוימת. משה רבינו על עצמו דיבר? למה הראות על העם הזה? משה רבנו לא מתלונן על הקושי של עצמו. האמת, שאלתי לא מעט רבנים על זה, לא בדיוק קיבלתי תשובה, והיה לי קושי ברשי הזה, אבל איך אומרים, כנראה לא הבנו מספיק.
הם הבינו יותר שבעצם השיעבוד, העונש הזה של ירידה למצרים, זה רק דבר טוב. זה יוציא אותם ממצרים, ייתן להם תורה, ייתן להם שורשים בארץ ישראל, לא ירדו לאמריקה אחר כך.
לאמריקה זה לא כל כך נורא לרדת, מה זה, מה רע באמריקה, אני לא מבין. טוב, כן, נראה רגע אחת את דלת. אמר רבי חנינה, המילים בתפילה, אנחנו ב-18 אומרים כל יום הכל הגדול, הגיבור והנורא. איך אומרים? כל הכבוד לנו, באמת, מי אנחנו, שאנחנו, זה באיזשהו מקום קצת לשפיל את הקדוש. זהו, זה מה שאנחנו יודעים להגיד עליו. הכל הגדול, הגיבור והנורא. אילולי שמשה אמרו בתורה, ובאו אנשי כנסת גדולה ותקנו לאומרם בתפילה, לא היינו יכולים לומר אותם. למה? כי בעצם זה הנמחת גדולתו של הקדוש. זהו, זה מה שהוא? הוא רק הכל הגדול, הגיבור והנורא? אבל זה מה שמשה וחכמים, אנשי כנסת הגדולה, תקנו. זה מה ש... נראה רגע אחת את יוד. פשוט רוצה להספיק, אם יבוא שלא יהיה באמצע. אמר רבי יוחנן, 10 לשונות נקרא תפילה. ואלוהים שעברה ותחנונים, מאיפה יודעים על תחנונים? נכתיבה את חנן אל השם. ומכולן, מכל הסוגי התפילות, לא נתפלל משה אלא בישון תחנונים. למה? אמר רבי יוחנן, מכאן אתה למד שאין לבריאה כלום אצל בורא. מה זה אין לו כלום? הכוונה, שום זכויות לדרוש, מצד הדין כמובן, שהרי משה רבן של כל נביאים שלא בוודאי היו זכויות. אז נו, עם כל הזכויות של העולם הוא לא השתמש בלשונות תחנונים, איך כתוב והתחנן לפני השם? אלא מה אנחנו רואים פה? אצל בורא וכן הלאה וכן הלאה, שבוודאי היו זכויות, לא בא אלא בלשון תחנונים, והתחנן לפני השם. גם אם יש לנו זכויות, הזכות הגדולה זה באמת להתחנן. הנה כמו שנאמר ביהוד א', והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. מהו לאמור? אמר רבי עזריה, לאמור לדורות שיהיו מתפללים בשעת צרה. זה מה שמלמד אותנו, אנחנו בשעת צרה צריכים להתפלל. שהרי משה, אף על פי שנאמר לו לא תעבור את הירדן הזה, לא, הקדוש ברוך הוא, רגע, מי? אתה לא מאמין לקדוש ברוך הוא? אמר, אדוני, אתה לא עובר. ובכל זאת, התחיל מתחנן. הדבר האחרון פה ב-י"ב, דרש רבי שמעונאי, לעולם יסדר אדם, איך מתפללים? אנחנו יודעים, זה מ-18. בהתחלה יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו אומרים בתפילה? יש 3 חלקים. יש שבח, בקשה, והודיה. אתם יודעים, בשמיים יש 3 אולמות. יש אולם אחד עם אלפי אלפי מלאכים. מה הם עושים החבר'ה האלה שם? כשעם ישראל מבקש, מגיעות הבקשות, הם מעיינים בבקשות. מה עושים באולם השני? גם כן אלפי מלאכים. מה הם עושים? טוב, העם ביקש, אז צריך עכשיו לעזור לו. במלאך השלישי, בחדר השלישי, מלאך אחד. רגע, למה פה רק אחד? הוא אומר, פה מגיעות התודות, ומספיק מלאך אחד לטפל בזה. אז הנה, יש לנו שבח לקדוש ברוך הוא, יש לנו בקשה ויש לנו תודה. באיזשהו מקום, אני לא יודע מי שאל את זה, אבל פעם מישהו שאל, אנחנו הרי רוצים לבקש מהקדוש ברוך הוא, נכון? אז קודם אנחנו משבחים אותו. אני שואל אתכם, איך זה נשמע? יעקב, אני רוצה לבקש בך משהו. אומר, תשמע, אתה בחור, אתה משהו מיוחד, אבל אתה יודע מה, תעזור לי, יש לי משהו, תעזור לי לעבור למודיעין. נו, אחרי ששיבחתי אותך לא תעזור לי? אז איך זה עובד? איך אנחנו קודם משבחים את הקדוש ברוך הוא, ואחר כך אנחנו מבקשים, ואחר כך אומרים תודה? מה בוסוק סתם? מה אתה אומר יעקב? מישהו פעם חשב על זה? יש לו פעם איזה פתרון? מאיר, אתה תמיד יש לך פתרונות, מה אתה אומר? זה לא כתוב בדף הזה.
קודם מגיע הבקשה,
אחר כך השבח מגיע לקדוש ברוך הוא. חברים, השבח לקדוש ברוך הוא זה לא שהוא צריך את השבח שלנו. זה לא כמו שאנחנו אולי משבחים אנשים. אתם יודעים מה אנחנו עושים בשבח? אנחנו עושים לעצמנו. אם אני משבח את הקדוש ברוך הוא, אני מכיר בגדולתו. זה לא התחנפות לקדוש ברוך הוא. שאני אומר, רגע, אני הולך לבקש ממנו, קודם נתחנף אליו. לא. לשבח את הקדוש ברוך הוא זה לומר לעצמי, בחילו רעדה תבוא עכשיו לבקש, אחרי שאתה יודע מי זה הקדוש ברוך הוא. זאת הכוונה. לכן אין, הבנת יעקב? לכן אין בעיה כמובן לבקש את העניין הזה. והדבר האחרון, חברים, שהתחלתי להיות מורה צעיר בבית אגדי, שמעתם על מקום כזה, על יד נתיבות?
בשנת
91. 62, מותק, אתה לא זוכר טוב. אז שלימדתי את הסיפור על משה רבנו שלא נכנס, אז בחוצ'יק נחמד יוצאי טוניס, בבית אגדי זה אנשים שהגיעו מטוניס, אומר לי, המורה חיים, אורי, אתה אמרת לי את זה השבוע גם, למרות שאתה לא מטוניס. הוא אמר לי, המורה חיים, זה לא פייר. משה רבינו, אבי הנביאים, כל כך נלחם עבור עם ישראל, לקח אותם במדבר 40 שנה. מה, איך זה? איזה מין דבר זה? בסדר, אז הוא לא יהיה המנהיג. איך אמרת? הוא יהיה ציפור? מה אמרת שהוא רוצה להיות? אז איך זה משה רבינו לא נכנס? יעקב, מה אבו זוגסטה? מה אתה אומר? חבר'ה, אני לא יודע, כל הזמן אתם יש לכם תשובות, פתאום שאני שואל, הכל נעלם.
צריך מנהיג אחר.
כן, או, אתה מזמן לא דיברת, אני לא יודע, משהו קורה איתך. כן. אתה אומר, הדור לא נכנס, גם אתם לא. זה יכול להגיד, בסדר, זה נחמד מאוד. עם כל הכבוד לדור, אני משה רבינו, אהרון, אגב גם מרים, אמנם מרים זה סיפור אחר לגמרי, אבל יש קצת הבדל, נכון? יש קצת הבדל בין משה אהרון לגבי העם. אגב, כתוב שלעתיד לבוא, עתיד לבוא, משה רבינו ואהרון יקומו לתחייה ויכניסו את מתי המדבר ארצה. כן, ככה יש את העניין הזה. אז יש שני דברים. אחד, באמת מנהיג זה לדור. עם כל גדולתו של משה רבינו היה בדרגה רוחנית. למה הוא כעש כשביקשו בשר? כי משה רבינו לא הבין, מה זה בשר? בשר זה תאווה, זה לא שייך. למה משה רבינו יקל לסלע ולא דיבר? דיבר, הוא חשב שעם ישראל לא בדרגה רוחנית שדיבור מספיק. הוא חשב שעם ישראל לא בדרגה הזאת, לכן הוא יקל לסלע. אז לא כל כך הבנת את מצבו של עם ישראל. אם היית מבין את מצבו, אז זה לא עונש. זה פשוט, אתה מנהיג כזה שהיה מתאים לתת את התורה ולהיות במדבר ולהוליך אותנו. בארץ ישראל נכנסים לדבר אחר לגמרי, כן.
אני רוצה להוסיף ברשותך שבעצם הקדוש ברוך הוא מעט כעס על משה רבינו, וזה שהוא אמר לו, למה אמרת לבני קורח רב לכם? מה הוא אומר לו אחר כך? רב לך.
מה עוד הוא אמר פה, אם הזכרת את זה? הוא אמר שימון האמורים. קודם כל לא מתחילים עם מורים. מי שמתחיל עם מורים הוא נופל. אבל שלא נתבלבל, לא היה מדובר על מורים, מדובר על ממרים. כשכועסים, כשאדם כועס, השכינה מסתלקת ממנו. שכינה זה בשמחה. אם אדם כועס, אבל משה רבנו, בלי משה רבנו, איך אומרים, בימינו בהשם ובמשה עבדו, תורת משה היא התורה שקיבלנו אותה, כמובן מהקדוש ברוך הוא, אנחנו שומרים עליה, והעיקר חברים, ברוך השם אנחנו כאלה, אנחנו משתדלים חס וחלילה לא לחלל את השם, אנחנו משתדלים לקדש את השם, כי זה הציווי שלנו, והיא רצון שיהיה קידוש השם גדול בעולם, ויכירו כל באי עולם בקדוש ברוך הוא.